טוב, אז השיעורים מוקדשים למצב הקשה של עם ישראל, ואני חושב שללמוד את מזמור קוף למד זין על נערות בבל ייתן הרבה מחשבות, הרבה הרהורים, אולי אני מקווה איזה חיזוק והסתכלות אחרת, ומעבר לזה ההקשר של המזמורים, איך יוצאים מזה, איך להתקדם מהעל נערות בבל וכל המשבר. אני מקווה שזה ייתן הרבה תקווה והרבה גם תובנות בספר תהילים, ובעיקר תקווה איך, מה לעשות עם זה, איך לחשוב. מזמור על נערות בבל, שנכנסתי לנושא של פרשנות הקשרית, 150 מזמורים, התחלתי לכתוב משהו לחתונה של הבת שלנו והחתן שלנו, ובינתיים הם נשואים, הבת כבר עברה בת מצווה, זה לפני 14 שנה, והתלהבתי והתלהבתי וראיתי וואלה על קבלת שבת, צדי היי, לכו נרננה להשם, והמזמורים שאחריו זה סיפור, והתלהבתי וחשבתי שגיליתי את אמריקה. מישהו כתב על זה בעברית לפני הרבה שנים, יעקב ליך, והמון כתבו על זה בגרמנית ובאנגלית, ואמרתי וואלה זה מעניין, ואחר כך שיחקתי פאזל, והפאזל היה של 150 חלקים, וראיתי וואלה עוד משהו מתבהר, ועוד פינה ועוד איזה זווית ואיזה, כמו בפאזל, קח את הזוויות, את השוליים, ולאט לאט תמלא, ומה שאתה לא מוצא תעשה עוד סיבוב עד שתמצא. וכך הייתי במשך 5 שנים. והיה מזמור אחד, אותו אני הולך להציג לכם הערב, שקשה לי מהרבה בחינות עם המזמור הזה, זיכרון החורבן, הגלות, נקמה, קריאה לנקמה, אשרי שיוחז וניפץ את עולייך אל הסלע. מבחינה מוסרית מאוד קשה, ולא שזה קושי קטן, ממש לא, אבל קונטקסט, just forget about it. לא היה שום סיכוי ולשום הווה אמינא להבין את הקונטקסט של המזמור. ואני אסביר. זה הספר החמישי, שאיכשהו הבנתי, יש קיבוץ גלויות, נזכרים בדוד בספר החמישי, וכל בן אדם יכול להתגייס לזה, הוא כאילו תאום של אלוקים, the twin psalms, מזמורי התהילים, ואז אתה נזכר בחגים, בפסח, אתה נזכר בלימוד תורה, שבועות אולי, ביקורים וסוכות, ואתה נזכר באיזשהו מהלך שהולך ומשתפר, מתחזק ו... מתעדן, והכל טוב, ואתה עומד בקוף למצאים, במזמור מאוד יפה, הודו לאלוהי אלוהים, הודו לאדוני אדונים, והכל יפה ונפלא, 26 פעמים כאילו עולם חסדו, ואתה מצב רוח הכי מרומם, אחרי שיבת ציון. אני עם הדף הזה אוהב לצטט למטה את שיר האמונה של מרן הרב קוק, לאט חיה בלבבינו האמונה הנאמנה לשוב לארץ קודשנו, עיר בה דוד חנה, זה שיבת ציון, נפגשים עם דוד, תורת חיים חמדתנו מפי עליון ניתנה, נצח היא נחלתנו ממדבר מתנה, והתורה וההתחזקות, שמה נעבוד אלינו בחדווה, בגילה וברננה, שמה נעלה לרגלינו 3 פעמים בשנה. עד פה מרן הרב קוק, בלי שהוא יסתכל על ספר תהילים, מדבר מהנשמה שלו, מהשפע הציוני וההיסטורי והתורני שלו, ואני יכול לשיר את שיר האמונה שלו, ואני יכול להגיד את תהילים עד קוף למדבב, נהדר. היה כיף להראות את זה לרב קוק, מה הוא חשב על שזה בעצם כתוב בתהילים, אבל זה לא הנושא שלנו, הברקות שלו הם בהמון תחומים מרחיקי לכת, ובאמת גם פה הוא קלה למשהו שאחרים לא זיהו בתהילים, אבל great man, great mind, things alike, והנה זה יצא בפוקס אותו הדבר. אני לא צריך את הרב קוק, אני יכול להסביר פה את ספר תהילים כדבר נפלא. ואז יש לנו כמה פסוקים בסוף קוף למדבב, נחלה לישראל עמו, כי לעולם חסדו, עוד מעט נראה את הפסוקים, ואז על נהרות בבל, בקוף למדזיין. חזרנו לבבל, בוכים על הנהרות, כאילו לא חזרנו לארץ ישראל, כאילו לא התרחש נס של קיבוץ גלויות, תחיית ישראל בארצו, בניין לימוד תורה, בניין המקדש, עלייה לרגל, התרחש משהו. זה לא איזה פסוק אחד שאני לא יודע איך להסביר את זה או מה המשמעות שלו. וזה איזה קוץ קטן באצבע ואני עדיין יכול ללכת ולתפקד. הכל נהרס. הסיפור היפה עד לפה חוזר לחורבן על נהרות בבל, חוזר לדברים הכי נוראים. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, זכור השם את יום ירושלים. והנה בא דוד המלך מיד אחר כך, איך דוד המלך קשור לבבל? ואחרי 8 מזמורים של דוד המלך, דיברנו עליהם קצת ויש לנו עוד עבודה והרבה דברים מעניינים ללמוד. ואחרי דוד המלך יש תהילה לדוד, ועל זה כבר נסתדר שבסוף יש עוד הלל שממשיך את הלל המצרי, הלל הגדול והלל פסוקי דזמרה. למה ככה? דיברנו על זה ונחדד את זה עוד בהמשך. המשבר פה הוא חסר לכאורה פתרון. וזה, אתה יכול להגיד, שיחקת פאזל, אז יופי, נהנית חצי שעה מפאזל שהולך שעה, וחצי שעה היה משחק מעניין. את התמונה אין לך. על ספר תהילים, אם אין לי את הסיפור לכל הספר, כבר אין סיפור בספר. כי מה שקורה מקוף למד זין עד לסוף, זה פשוט לא מתיישב, לא מתחבר, אז אני יכול להנות מחלק מזה, אבל סיפור לספר, על זה כבר נהיית. ביג טיים, אין. וזה היה לי קשה, וזה היה אגוס שלא יכולתי לפצח אותו, וכמה שאני חושב על זה היום, נכון שמאוד חיפשתי פתרון, וחשבתי על זה בלי סוף. אני היום מרגיש, אולי משום שאני מאוד נוגע בדבר, אני חושב שמצאתי פתרון, ואתם תגידו, אתם תשפטונה, שיפטונה ביני ובין איך שאני מסביר את זה. כל היחידה הזאת היא לכאורה יחידה יפה מאוד, מדברת על חוויית החורבן, הגלות, ויושבי ירושלים, אנא תעלו לארץ ישראל, תזכרו כמה היה רע בגלות, ותתחברו לדוד המלך שיוציא אתכם מקרב צרה, ככה הניסוח בקוף למד ח', וזה מביא אותי למקום אחר לגמרי, שדוד מוציא את עם ישראל מהגלות, וכל אומות העולם בפרק תהילה לדוד, שמחבר את האוסף האחרון לדוד מקוף למד ה' עד קוף מ', מקוף למד ח' עד קוף מ' ה', והוא פותח את מזמורי ההללויה פסוקי דזמרה, שזה תהילה לדוד, תהילת אדוני ידבר פי, זה כבר בסדר, זה כבר הולך יפה. ואתם יודעים מה? גם את על נערות בבל, שדוד כאילו מתחיל, הוא יוצא לגלות, ואיך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר, והוא עוזר להם לשיר, כי נעים זמירות ישראל יודע לשיר, נעים זמירות ישראל יודע להתחבר לירושלים, אני יכול לשחק עם החלק הזה. אז זה, בואו נגיד לזה, זה חלק של פאזל, שהוא יפה, ויש לי חלק אחר של פאזל, שהוא גם יפה, אבל שני הפאזלים האלה לא מתחברים לי. כי איך אתה מספר סיפור של שיבת ציון, והכל עולה ומתחזק ומשתפר, ובסוף אתה חוזר לגלות, לבבל, לפני שיבת ציון. לכן זה היה קטע מאוד מאוד קשה בעיניי, ולא הצלחתי להבין אותו, עד שאני זוכר בדיוק שמצאתי את הדברים, איך ששמחתי שמחה גדולה מאוד 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 על הדברים שמצאתי פה. ואני רוצה עכשיו להראות לכם את זה, ואיך שנעשה את זה, נתחיל ללמוד כדרכנו בקודש, ללמוד את המזמור, את זה, בזה עסקנו קצת, היחידה הזאת. אני רוצה עכשיו לעסוק במזמור, ולהבין מה קורה בתוך השטח של המזמור. פסילה שמאלה, לא, ימינה, לא, אין מה למעלה, מה למטה. יש את אותם 9 הפסוקים, ובואו ננסה להבין אותם, להגדיר קשיים, ויש את המסרים, ואחר כך נחשוב, אחרי הפסקה קצרה, נחשוב איך זה מתחבר לשכונה. האם זה מתחבר להקשר? וזה נראה בשקופיות הבאות. אז בואו נקרא את זה עם החלוקה שכבר הראיתי לכם. הדף הגיע, אורדרי?
אני לא מצליחה, אז, אבל אני קיבלתי, אני רק יכולה לעשות דאונלוד, השאלה אם אני צריכה להדפיס ואז אני שומרת את, אני לא יודעת אם אני...
אני לא יודע איך זה עובד, אתם רואים פה את המזמור, אני אשלח לכם אחר כך,
זה לא, לדעתי זה לא בעיה, כי הכל מוכר לדעתי, אם נראה את זה ככה אנחנו נשרוד, ואז נשלח את זה אחר כך.
מצוין. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כי נורותינו. כי שם שאלונו שובנו, דברי שיר, ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקים לעוז קרחי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עד היסוד בה. בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך, שגמלת לנו. אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע. שלושה חלקים במזמור, אנחנו זוכרים את הגלות הקשה של עם ישראל, המרחק מירושלים, אנחנו זוכרים את הסבל בבבל, וזה מה שהיה בעבר. ישבנו ובכינו כשזכרנו את ציון. לא יכולנו לנגן עם הכינורות שלנו, כינור של דוד. לא רק שלא יכולנו לשיר, צחקו עלינו, שובנו, אלו שגרמו לנו לשבי, צחקו עלינו. והם צחקו עלינו בשירי צחוק, דברי שיר, ותוללנו. אלו שהמילה יחידאית לא בדיוק ידוע מה זה, אלה שאולי על ערבון בתוכה תלינו כינורותינו, אולי יש פה לשון נופל על לשון, לא רק שאנחנו תלינו, הם גם היו תוללים, מה שזה לא יהיה. אולי אלה שלקחו אותנו לשלל, יש כאלה שאמרו ככה ששין וטף מתחלפים בבבל, כמו משנה, מתניתין, אז יש השערות לכאן ולכאן, והם אמרו לנו, תשאירו לנו משיר ציון. תשאירו לנו את ירושלים של זהב, את שירי מולדת, לאו דווקא שירה דתית. בא המשורר ואומר, איך נשיר? לא את שיר ציון. איך אשיר, איך נשיר את שיר השם? ירושלים של זהב זה שיר של שיר ציון, הוא שיר השם. על אדמת נכר לא עובד. אז זה המפגש, האימות, הסבל, ההשפלה בבבל על ידי השובים. ועכשיו בפסוק, שני הפסוקים הבאים, המשורר מדבר בינו לבין עצמו. הוא אומר, אני במרחק באדמת נכר, זה לא סוף פסוק. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תשכח, זה לא אותה מילה בתרגומים, זה אותה מילה בעברית, ברישה ובסיפה, וכמובן היא תובד, הימין, יד ימיני תובד. יד ימין זה כל משהו חזק, נשבעים מיד ימין, you want to say you're right, you take your right hand, יד ימין. ולא רק היד שלי, אלא הדיבור שלי יהיה אילם, תדבק לשוני לחיקי, אם אני לא אזכור אותך, אני חייב להיזכר. והזיכרון שלי מחייב אותי, חלילה שנשכח היסטוריה. ואני צריך לעלות את ירושלים על ראש שמחתי. ירושלים, לעלות, זה נשמע כמו עלייה לירושלים, אבל זאת לא עלייה לירושלים. זאת עלייה להעלות את ירושלים על ראש שמחתי. אין לי שמחה, אין חתונה, אין בית חדש, אם אין שם ירושלים. זה השבועה, היחס האישי הפנימי של המשורר לאור הסיפור מאלף עד דלת, איך שהוא נשבע אמונים לירושלים. זה היום. החלק הראשון היה עבר, זה היום, אני נשבע היום אמונים לירושלים. באים שלושת הפסוקים האחרונים וממשיכים את הרעיון. אנחנו ישבנו בציון בזוכרנו את ציון, ואתה אנחנו נשבעים שאנחנו נשבעים ולא אם לא אזכרכי, ואתם יודעים מה? אנחנו זכרנו בעבר, אני נשבע לזכור עכשיו ובעתיד, ועכשיו אני מבקש מקודש בריחו, גם אתה תזכור. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים. זה לא יום ירושלים של שחרור, ירושלים החג, יום ירושלים זה חורבן ירושלים. ואתם אמרתם, ארו ארו, לערער את ירושלים עד היסוד. לא יישאר אבן על גבי אבן. זה אדום, וגם בבל. לבבל קוראים לו בת בבל, כי בבל היא בבבל, אבל אלה שיצאו מבבל להחריב את הבית, הם יצאו משם כביכול בני העיר או בנות העיר או תושבי העיר, אזרחי העיר, ויש פה אשרי כפול, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. יש פה בקשה לעונש, אבל לא סתם עונש. מה שעשית, השם או השם או מישהו, לא ידוע מי, מישהו יחזיר לך כגמולך. לטובה? לא. לרעה? כן. הנקמה פה היא יחסית מאוזנת. עשיתם רעה, ועל הרע שגרמתם לנו, ייגמל לכם רעה על כל הרעה שעשיתם לנו. הרעה לפסוק הבא, אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע, זה כבר דבר סופר אלים, סופר נקמה. מה אתה מתלבש על ילדים, על תינוקות, ואתה לוקח אותם לסלע? כן, ככה עשו הבבלים, ככה עשו האדומים, ויש לנו עדויות לכך במקרא, ועדויות חוץ מקראיות, ככה התעללו בילדים. זה אולי הדבר האחרון שאנחנו רוצים לשמוע. אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, זה בסדר גמור. מי שיעשה טוב, נותן לרשע כרישתו, ולצדיק כמפעלו, כל אחד יקבל כגמולו. זה חטא, חלק שני ושלישי, הוא בסדר גמור, אין לי בעיה מוסרית. אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע, זה קשה מאוד. מבחינה מוסרית, אפשר לתרץ ואפשר לתרץ עוד, וראיתי יהודים שתרצו את זה, וראיתי שתרצו את זה אחרי השואה שתרצו את זה, וראיתי גויים שתרצו את זה, וראיתי גויים שתקפו אותנו, אל הנקמה של הברית הישנה. זה פסוק קשה מאוד מאוד. ואני רוצה להתייחס לזה, בעיניי אין לו פירוש אם לא מסתכלים על ישעיהו. אין סיכוי לפירוש, ואני מעדיף להישאר עם תירוץ בלי תירוץ, מאשר לנסות לספק אותי עם תירוץ שאני בעצמי לא מאמין בו, אני לא מקבל משהו. אני מבין שבן אדם מהאפקט, שרואה את החורבן, אז רוצים להעניש ילדים אל הסלע? זה קשה מאוד להבין. ואני אגיע לזה בהמשך. בואו נסתכל, בבקשה, תחילה על המבנה, דיברנו כבר על זוכרנו זוכרנו, תלינו תוללנו. שימו לב שהשורש שיר מופיע חמש פעמים. הם שרו דברי שיר צחוק. הם שרו עלינו. הם צחקו עלינו בהוללות. כי שם שאלונו שובנו דברי שיר. הם ביקשו אולי שאנחנו נשיר להם שיר, או שרו שירים לזלזל בנו על דרך הצחוק, והיה להם שמחה לשאול אותנו, כדי להשפיל אותנו, לשבור אותנו, שירו לנו משיר ציון. אז השיר הזה אינו דומה לשיר הזה. ושיר ציון למולדת אינו דומה לשיר הזה, זה שיר לקודש בריחו. אז זה השירה פה. ואיך נשיר את שיר השם? פה חמש פעמים מופיעה המילה שיר, ועם דגש שונה. ועכשיו הוא אומר, אם אשכחך ירושלים, אני רוצה לעלות לירושלים, כי אני זוכר את יום ירושלים, ואולי יש פה לשון נופל ללשון, אשרי שישלם לך את גמולך, כי ירושלים שם יעשה המשפט, ולשלם לך את גמולך בירושלים, אולי לחבר את זה, אולי לא לחבר את השורש הזה, זה ודאי אותו שורש, אם זה מתחבר לסיפור, אני לא יכול, לא בטוח. אנחנו היינו על נהרות בבל, ועל נהרות בבל תלינו את כינורותינו על ערבים בתוכה, והיינו על אדמת ניכר. וכשהיינו על אדמת ניכר, לא טוב לנו. על נהרות בבל, לא טוב לנו. תלינו כינורותינו, לא טוב לנו. אבל כשאני מדבר על ירושלים, שאני רוצה להעלות את ירושלים על ראש שמחתי, אני כבר יוצא מהפלונטר. אני כבר מרים את הראש. זה ראש שמחתי. תוללינו שאלו אותנו שמחה בצחוק ובזלזול, אני עם השמחה הזאת אין לי מה לשמוח, אין לי מה לשמוח אלא לבכות. שם ישבנו גם בכינו. אבל כשאני חושב על ירושלים, הרי שמחת ירושלים תאזן את שמחת התוללים שאמרו לנו, שירו לנו משיר ציון. אפשר לראות במזמור דינמיקה. היינו בבבל, אני עובר תהליך פנימי בחלק הפנימי, וכשאני רוצה להתקדם מהזיכרון הזה של ירושלים בגלות, של לזכור את ירושלים להבא, אני רומז לשלושת הזיכרונות, הרי הזיכרון הזה יקדם אותי לעשות צדק בעמים, ושישלם לך, ועם ישראל יזכה לאיזה עונש, אולי להכרה, להיפטר מאדום ומבבל, ועתיד טוב יותר מחכה להם. בתוך המזמור משהו קורה, אבל הוא לא מפורט. ואני רוצה עכשיו לראות איך הדברים האלה במקומות אחרים, איך זה, איך בפסוקים אחרים, הסמוכים והרחוקים, קונטקסט ואינטרטקסט, איך זה בא לידי ביטוי. אבל לפני זה, יש לי שאלה אליכם. שנייה בבקשה. יש היום ממצאים, לא היום, כבר כמה מאות שנים, ממצאים מאוד מרשימים, שרואים את הרלייף של סנחריב, ושם באו הגולים, מביאים אותם בלי כובע, פה אתם רואים את האשורים, לסנחריב, וזה נמצא בארמון של סנחריב, וחלק נמצא כבר במוזיאון של ארצות המקרא, ומישהו מלונדון, דייוויד סופר, מצא עוד משהו, רלייף שהגיע לצרפת, ומצרפת הגיע, סליחה, הגיע לגרמניה, סליחה, לא הגיע ל... אני זוכר, לא, אני, הוא סיפר לי את הסיפור, איזה רלייף מאוד מקורי מהסוג הזה, הגיע לגרמניה במאה ה-19, וממש ערב החורבן הגיע, נמכר לצרפת, והיה שם המון שנים, והוא הצליח לקנות את זה, וזה יחזור לארצות מוזיאון המקרא בירושלים. אז אמרתי לו הסיפור של גלות בבל בקופלמת זין, שהמשוררים שרו ויצאו לשם, סיפור טרגי של עם ישראל בימי בית ראשון. הרלייף הזה, שהתגלגל לחוץ לארץ, גם הוא מספר סיפור, וברוך השם, ושבו אבנים האלה לירושלים. זה מרתק, אתה נוגע בעל נערות בבל, היסטוריה, you can touch it. אבל יש פה הרבה מעבר לזה. הרבה, הרבה מעבר לזה. ואני מסתכל על התמונה, ואני מתקרב לתמונה עם האוזן, ואני רוצה לשמוע ממש מה הם שרים. יש לכם רעיון מה הם שרים? Artificial intelligence ישים להם את השירה בפה ובקליק נשמע אותם. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר השם על אדמת ניכר? אלה היו המשוררים, לא היו ספריות, אולי היו קצת, לא היו ובסייטס, לא היה תרבות במובן של אוסף תרבותי עשיר. היה דבר אחד מאוד מפותח של שירים ששרו במקדש. ומי ששר את שיר המעלות למשל, אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, עומדות היו רגלינו בירושלים בשרייך, ואנחנו רוצים להתקרב, אלה השירים. וכשבזמן עזרא ונחמיה המשוררים היו בגלות, והם שרו שירי ציון של קינה, של אבלות, כתוב בזכריה, כשחזרו לארץ ישראל, האבכה בחודש החמישי, רגשות מעורבים של שמחה, של אבלות, של זיכרון במשבר, של בנייה להיום ולעתיד, מי הוביל את זה? נכון, היו משוררים, היו אנשי תרבות, אנשי מחשבה, תלמידי חכמים, אבל מה שחדר לעם היו שירי ציון, שיר השם בציון. אז אם מקשיבים להם טוב, זה שירי דוד, או לא דוד המלך, כי דוד המלך היה בתחילת בית ראשון, אלה השירים שזה, אלה הנשאים, the carriers, של תרבות עם ישראל. אלה השירים ששרו במקדש, שהלוויים שרו, כהנים בעבודתם, ולוויים על דוכנם, בשירתם ובזמרם. כפי שאומרים בתפילת מוסר, לשלוש רגלים. זאת שירת עם ישראל. ואם יש לנו את בני אסף, ששרו בימי בית ראשון, ובימי בית שני, זה הם. זה תהילים. אני לא חושב שדוד המלך כתב על נערות בבל. חז"ל אומרים, הוא אמר את זה ברוח הקודש. בסדר גמור, לא מזלזל בחז"ל, בתפיסה שלהם, אבל ההיסטוריה, חכם גדול מנביא. מי ששר את זה, את שירי דוד, נעים זמירות ישראל, זה נכנס למסורת של שירה. הגיעו לבבל, סוף פסוק, פלינו כינורותיהם. למי אני יכול לשיר? להצחיק אותם, שישפילו אותנו? סוף פסוק. הם שמרו על השירה בחוץ לארץ, והשירה שלהם היה נכס עמוק מאוד בנשמה היהודית בימי בית ראשון שגלו מארצם, ולא הפסיקו לשיר גם בגלות, וביקשו לשיר הלאה, ולהישבע אמונים. ובו יבוא היום שיאנשו האויבים, והם עוד יחזרו. לא כתוב, אבל זאת המטרה. אתם רואים בדינמיקה של המזמור, קרה משהו בעבר, אני נשבע אמונים, אני מתחזק לטובה, למרות המשבר, חלק שני פסוק ה' באב, ואחר כך משהו מתקדם. יש לנו חלק קטן מה שקורה. כל הסיפור נראה רק בהקשר. עכשיו יש לי שאלה קצרה אליכם, ואני אשמח לשמוע את דעתכם. אני יכול להתלהב מהרצף של 150 מזמורים, ואני רוצה עכשיו להתלהב ממילה אחת של שתי אותיות. מה חסר בעל נהרות בבל אילו היה כתוב, על נהרות בבל ישבנו גם בכינו בזוכנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו, כי שאלונו שובנו, שובנו שאלונו, דברי שיר. מה אני צריך להגיד שם? איפה זה יהיה?
הוא מדבר בחזרה על הגאולה, שהוא חזר בחזרה. אז הוא כבר מתייחס לזה בלשון עבר שם.
ואיפה הוא נמצא?
הוא נמצא בארץ, הוא נמצא בארץ ישראל בירושלים.
רק שנייה, מי זה המדבר?
אני אפתח את הוידאו שלי, חיים פרוכטר.
חיים פרוכטר, אתה כרגע נקרא בשבילי בנו יעקב. לא, אתה לא צריך להחליף את השם, אתה נשאר חיים פרוכטר, אבל אני רוצה להראות לך זה משהו מאוד משמעותי. שימו לב, המילה הזאת מגלה לנו שהוא נמצא במקום מסוים, והוא מדבר, בבל זה שם. אבל הוא שנשבע אמונים לאם אשכחך לירושלים, הוא כבר נמצא במקום אחר. ומה שהיה בבבל זה שם, זה היסטוריה. ואני רוצה להוכיח לכם את זה, יש פרשן מדהים, בנו יעקב, גדול הפרשנים, נחמה ליבוביץ' גמרה לה את ההלל ובצדק, והוא כתב בגרמנית דברים מדהימים מדהימים, ויצא לאחרונה ספר שנקרא Studies to the Torah. אח שלי, פרופסור שמעון גזונטייט, הוא ערך את זה, והוציא שם מאמר שאשתי זכתה לקרוא את הכתב יד שלו, 170 עמודים על פרק למד ב', שניים וחצי שבטים שהיו בעבר הירדן. אני לא הולך עכשיו, למרות שזה וואו ניתוח, ויצא רק בגרמנית, צפיחית בדבש, ואני רוצה עכשיו להראות לכם, יש הבדל גדול מאוד אם אומרים שם או פה. מי שאומר שם, כפי שחיים אמר, חד משמעי, הוא נמצא פה, והוא מדבר על שם. דהיינו, האוריינטציה, הפרספקטיבה על בבל, היא לא בבבל, כי בבל זה שם, היא פה, אבל זה זיכרון של העבר. וזו הערה מאוד מדויקת על מילה אחת קטנה, שהיא נראית מה זה לא משמעותית. היא נראית מה זה, המילה הזאת מיותרת לכאורה, והיא מגלה עולם שלם. המשורר נמצא בירושלים, והוא רוצה לשיר, אבל עוד תקוע לו חזק מה שהיה בעבר, שם בבבל. ואני רוצה להראות לכם את זה. גדולי המשוררים הדביקו את זה על סביבון של חנוכה. האם נס גדול היה פה, או היה שם? בישראל, סביבון זה נון ג' ה' פ', פה היה נס. ואלה שבגלות יש להם סביבון, נס גדול היה שם. זה לא זה הוכחה, אבל עכשיו אני אראה לכם את הניתוח של בנו יעקב, יש לי דף מקורות על זה, ואני אוהב ללמד את זה, וזה פירוש מדהים, מדהים, מדהים. איך הצליח משה רבנו כמחנך, כאחד שהוא שומע את בני גד וראובן וחצי שבט המנשה באים אליו, מקנה רב היה להם, והנה המקום מקום מקנה, והם מדברים ואומרים, ויאמרו, ומשה מה הוא עושה? משה לא עושה כלום, ויאמרו, ומשה שותק, ויאמרו, אם מצאנו חן, ומשה לאט לאט עונה. ואני רוצה להראות לכם פה משהו מדהים, שבנו יעקב מגלה מילה אחת קטנה, שינוי של המילה פה ושם. איפה מתקיים האירוע הזה, הוויכוח? לא בארץ ישראל. האירוע הזה מתקיים בהיותם בעבר הירדן. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? הם אמרו, והמקום, מקום מקנה. לנו יש מקנה. והנה, תסתכל על הרגליים שלי ועל המקנה שלי. והמקום, מקום מקנה, אני פה. מה הם אומרים? אני רוצה לשבת פה. Who cares? מלחמה, ארץ ישראל, not my business. אני לא אכנס לוויכוח של גיוס, להחזיק ביחד, להיכנס מתחת לאלונקה, זה לא הנושא, אבל הפסוק הזה הוא חזק מאוד. אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה והם נלחמים? מה אומר להם משה? ויקשו אליו ויאמרו, גדרות צום נקנה למקננו פה. כי הם אמרו, ואתם תשבו פה. אני פה. והרים לטפינו. לפני הטף הם מדברים על הגדרי צום, כי זה יותר חשוב להם. ואם יש לנו את הכל למקנה פה, וערים לטפינו פה, אנחנו נחלץ חושים ובזמן החופשי ניכנס לארץ ישראל עד שנתנחל ולא נשוב, עד שנגיע לפה לנחלה לפה. אבל הם פה. משה מדבר איתם ואומר להם, ויאמר להם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני אדוני למלחמה, אתם לא יוצאים רק לפני בני ישראל, את מלחמות השם אתם נלחמים. ואמר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, ונכבשה הארץ לפני השם, לאחוזה לפני השם, ואם לא תעשו כן, חטאתם להשם, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. בנו לכם ערים לטפכם, קודם כל כנרוך. אחר כך יש גדרות לצרור נעכם, הוא צוחק עליהם. גדרות לצון, צונה אחם, מני מני מני, אתם שרים. היוצא מפיכם תעשו, תעמדו במילה שלכם. השבטים קלטו את זה. ועכשיו שימו לב לענייננו מה קורה. ויומר בני גד ובני ראובן, לשון יחיד. הם בדעה אחת, הם באו למסקנה, והם אומרים אל משה לאמור, עבדיך, הם מתייחסים לה בכבוד רב, יעשו כאשר אדוני מצווה. מה שאתה מבקש היוצא מפיכם תעשו, אנחנו נקיים כאשר אדוני מצווה. טפינו, נשינו, מקנינו וכל בהמתנו. קודם כל, הטף, או, יש גם נשים. יש מעבר למשהו רק לצון ובקר וגדרות צון. גם טפינו. לא לזכור, לא לשכוח, יש גם אישה בבית, יש גם משפחה, מקנינו וכל בהמתנו, חשוב להם, הם יהיו שם בערי הגלעד, ועבדיך, הם נכנעים וקיבלו אותו, יעברו כל חלוץ צבא לפני אדוני למלחמה, כאשר אדוני דובר. לפני השם למלחמה, לפני השם למלחמה, כאשר אדוני דובר, זה לא רק מחויבות לבני ישראל. שואל בנו יעקב, למה הם אומרים שם בערי הגלגד? איפה הם עומדים? בערי הגלגד, בעבר הירדן המזרחי. הם עומדים פה. הם ביקשו גדרות צאן נבנה למקננו פה. מה הם קוראים לזה שם? ככה שואל בנו יעקב. בצד הוא אומר שהחוקרים הגרמנים, זה מחק, זה אמר טעות, זה אמר שזה לא מדויק, וכו' וכו', קשקוש כרגיל, והוא אומר דבר נפלא. בני גד ובני ראובן וחצי שבט מנשה, קיבלו מסר גדול מאוד. אנחנו עבדיך של משה כאשר אדוני מצווה. אנחנו יוצאים לפני השם למלחמה. ואנחנו לא נשב פה, האחיכים יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. פה אי פעם נחזור לפה איפה שאנחנו עומדים. לא, אנחנו מחויבים לפני השם למלחמה. וכשאנחנו מנטלית עברנו את המלחמה, עברנו את הירדן והגענו לארץ ישראל, ונלחמנו וחילקנו את הכל, נשינו וטפינו מקנינו וכל בהמתנו, הם יהיו שם בערי הגלגת, כאשר אנחנו עבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה בארץ ישראל המערבית. כי אנחנו מנטלית עם עם ישראל, וטפינו ומקנינו ובהמתנו הם יהיו שם, כי אנחנו באנו איתכם לארץ ישראל. אם הם מתחייבים עכשיו לבוא עם עם ישראל לעבור את הירדן, ואחיכם יבואו למלחמה, ואנחנו גם נבוא איתכם לארץ ישראל, הרי הם מדברים על המקום שהם עומדים פה כרגע, בלשון עתיד, איפה שאנחנו עוברים, אנחנו נמשיך לארץ ישראל. והמקום שאנחנו כרגע עובדים פה, זה שם בהיותנו מנטלית בארץ ישראל. זאת הערה מדהימה של בנו יעקב, שלא יכולתי להתאפק להגיד את זה. עכשיו תראו איזה יופי. על נהרות בבל.
ובסוף הם היו 14 שנה עד שהסתיימו כל הנחלות.
בדיוק. דהיינו, אם אמרת, זה חיים שדיבר. חיים שאמר לפני כן, שם הם 14 שנה מתחייבים לכבוש את לעבור את הירדן. ולהיות עם עם ישראל לצאת לפני השם למלחמה. וכל מה שהמקום שלהם מנטלית, הם לא פה. הם בארץ ישראל, עם עם ישראל, לכבוש ולחלק את הנחלה. לכשיגמר השלב הזה, הם חוזרים לשם. זה בדיוק מה שמדויק פה. על נערות בבל, שם ישבנו. אמנם זה פה הפוך, זה גלות וזה ארץ ישראל, אבל זה, צריכים לחשוב על זה טוב. זה כל כך מדויק. מזמור קוף למד זי נאמר בפרספקטיבה הארץ הישראלית. אין עתיד בחוץ לארץ. על נערות בבל היו היה, נערה היו, אף אחד לא יקים עכשיו מרכז תורני בפולין, ובאושוויץ, ובטרבלינקה, בכל המקומות האלה. אנחנו פה בארץ ישראל. אתם יודעים מה? כשכל אחד ישיר איתי עכשיו, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. המדבר של המזמור הוא בארץ ישראל. עכשיו, אם הבנו את זה, נוכל להתקדם. זאת הערה מבריקה של בנו יעקב, שלא יכולתי להשתיק, ודיברנו על זה, ודיברתי על, בואו נסתכל עכשיו, זה המזמור שקראנו, וזה מתחבר לשבט המזמורים, לאוסף האחרון לדוד. קצת אני יכול להגדיל, אני לא אביא את הפתרון לזה, וכפי שאמרתי לו פעם, הפתרון של זה, אני לא יכול להגדיל, אני קורא את הפסוקים האחרונים של הלל הגדול, קוף למד וו, לפני שאתה מגיע לקוף למד זין. מה נאמר שם? ודיברתי על זה לפני שבוע, ונתן ארצם לנחלה. ארץ ישראל, החוויה הישראלית, יופי, הגענו לארץ, זאת הנחלה כי לא אלם חסדו. נחלה לישראל עבדו, פה נעבוד את השם. שבשפלנו זכר לנו, בשפלותנו בחוץ לארץ, הבאתי את רשי במצרים, אבן עזרא, גלות בבל, רדק, גלות בבל, וגם על גלות הזאת. גולס גולס, שבשפלנו, ויפרקנו מצרינו. לפרוק זה רק לשון ארמית, יקום פורקן. בעברית המקראית זה לטעון ולפרוק חמור את המטען. ואנחנו היינו בצרינו. והודו ליל השמיים לכל העולם. עכשיו בואו נראה את המקבילות ונראה דברים נפלאים. אני מצטער שפה קרה משהו עם ה... אני רוצה להביא כמה מקבילות, ואני לא יודע למה זה קפץ. יש לי גרפיקאית שעוזרת לי, שאני גומר את הדברים שלי, היא עוזרת לי, ואני עוד לא לגמרי גמרתי, אז הדברים יצאו כפי שיוצאים אם הגרפיקאית לא עוברת על זה. תסלחו לי על זה. לפני שיר קוף למד זין, יש לנו את שיר המעלות. קוף למד זין אומר, אם לא אעלה כדי לשיר על ראש שמחתי, המשוררים האלה, שמעתם אותם שהם שרו את שיר המעלות? את שירי ציון, שירי ציון, שמחתי באומרים, לבית השם נלך, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים, ששם עלו שבטים, אנחנו רוצים להגיע לשם. וזה השיר של הלוויים. וזה מה שהוא מתגעגע בקוף למד זין, זה מה שחסר לו בקוף למד זין, זה מה ששובר אותו בקוף למד זין. ופה הוא אומר, ודיברתי על זה לפני שיעור, בשיעור הקודם, דוד עכשיו פונה לקוף למד ח', ליודוך אדוני כל מלכי ארץ, כי שמרו אמרי פיך, וישירו בדרכי אדוני כי גדול כבוד השם. אני לא יכול לשיר, עכשיו, כפי ששרתי בעבר, לא הולך לי. המילה, ההגה לא יוצא לי מהפה. גולס גולס. אבל אתם העמים, אתם תשירו. מלכי ארץ, אני סומך על מלכי ארץ. אמנם יש רשעים כמו בבל ואדום, אני מאמין במלכי ארץ. יודוך השם כל מלכי ארץ. בתהילה לדוד אשרי, יודוך אדוני כל מעשיך. אני מאמין זה צריך להגיע בהנהגה. אנחנו היום עם האום לא בדיוק במצב הזה, שיודוך השם כל מלכי ארץ, וגם בהג הם עוד לא הבינו את זה, אבל הוא חולם על זה. אנחנו בקוף למד זין, בזוכרנו את ציון, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי, זכור השם לבני אדום, דיברתי על המילה המנחה הזאת, בכיוונים שונים, עבר בזוכרנו, אם לא אזכרכי, המחויבות שלי, והשם, גם אתה תעשה את חלקך, אם אנחנו זוכרים, אנא גם אתה תזכור את אדום ואת בבל. קוף למד ה', בהלל הגדול, בהלל הגדול נאמר, אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, כמו משה בסנה. והוא אומר שבשפלנו זכר לנו, אתה זכרת אותנו כשהיינו בגלות, אנחנו גם זוכרים את הגלות. אנחנו היום בארץ ישראל, אבל הפרספקטיבה חוזרת איפה היינו לפני כמה שנים. לאן הגענו מאז שחזרנו מבבל לפה? ויפרקנו עוד מדברים ערבית. ואם אני אמר פה ויפרקנו, דיברתי על המושגים האלה, קוף למד ח' שפותח לדוד, עודך בכל ליבי ועודה את שמך. יודוך השם כל מלכי ארץ, השם יגמור בעדי, אדוני חסדך לעולם. מה זה להודות? להודות. אני מודה, העמים מלכי ארץ יודו, והמזמור חותם, השם חסדך לעולם. האם זה לא ציטוט מילולי של קוף למד וו, הלל הגדול? אנחנו בסי חוגגים במקדש עם הלוויים. הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים כי לעולם חסדו. הודו לאדוני אדונים כי לעולם חסדו. ובסוף הודו לאל השמיים. זה אותם מילים. וכשבסוף קוף למד וו הוא אומר שבשפלנו זכר לנו. ויפריקנו זכר לנו כי לעולם חסדו. ויפריקנו מצרינו. הצרות בשפל עליהם מדבר קוף למד ח'. דוד המלך יוצא אחרי שיר על נהרות בבל ואומר, כי רם השם, אני יודע שהוא קיים, השם. כרגע לא כזה רואים אותו. בגלות, כי הוא בהסתרה, אפילו בהסתרה, אבל הוא שפל יראה. אם אלך בקרב צרה, תחייני. גם כשאני בפלונטר, והיינו בפלונטר, והגענו לפה, על אף אויביי, תשלח ידיך ותושיעני ימיניך. אני נשבע בימיני ואתה תביא את ימינך להושיעני. ככה המזמורים האלה מתחברים ברצף. אבל עכשיו אנחנו נגיע לאחד מהתופעות המדהימות. אני מדבר על המזמור בהקשרים אחרים ועוד לא סימנתי את זה, זה הרבה עבודה ובעוונותיי הרבים לא הספקתי ויש מקומות עבודה להשלים. הפסוק הזה, אדום, סליחה, שם ישבנו גם בכינו, מי ישב ובכה בגלות? נחמיה בתחילת הספר אומר, ויהי כשומעי את הדברים האלה, ישבתי ואפקה, ואתאבלה ימים ואהי צם, ומתפלל לפני השם, לפני אלוקי השמיים. שם הוא ישב ובכה. אבל נחמיה יצא משם. ויש לנו את העוללים שלנו, שדבק לשונם אל חיקם בצמה. נכון, העוללים שלנו, אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע, זה לא פתרון לשאלה המוסרית. אם העוללים שלנו סבלו, למה שאני לא אפנק את העוללים של האויב, שיהיו בני אדם טובים? זה לא פתרון, אבל זה מתכתב. תדבק לשוני לחיקי, לעולם לא אשכח איך שסבלו בגטו ורשה. לעולם לא אשכח אשר עוללו לנו. זה הזיכרון. נפסיק לזכור, אנחנו אבודים. סלע בהקשר של ספרי מקרא על החורבן זאת פטרה. פטרה זה האבן, הסלע, פטרוס. זה השם של המושג פטרוס ופטרה, והעיר החזקה באדום נקראת סלע, הייתה גבוהה מאוד על סלעים, והסמל של העיר שהיא הכי חזקה. אתה יכול להסביר את זה, עולליך אל הסלע, שוכבי בחגבי הסלע, תופסי מרום גבעה, כי תגביה כנשר כניך, משם אורידכנו מה שם והיית אדום, והייתה אדום לשמה. הסלע זה שם העיר, פטרה. אז מי זה העולליך? אני חושב שזה לא מסובך להגיד שזה מתפרש לשני כיוונים. קודם כל, בן אדם שעבר חורבן ובן אדם שעבר רצח של ילדים שלו, כמו באיכה, והוא מבקש מהשם נקמה, או מנקמה מוכן לעשות את זה, אשרי שישלם לך. כגמולך, זה טבעי, כך נפשו של האדם, אין לזה אישור. אבל הסלע ובת אדום ובנות ירושלים, בנות ירושלים אמנם זה הבנות בשיר השירים, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אבל שמה ותשמח ציון ותגנה בנות יהודה, זה אנשי העיר. ועולליך אל הסלע, זה אומר כל מי שממשיך לתפקד כמוהם, הם יאנשו בפטרה, שנקראת סלע. זה הסבר יותר משוכלל, אולי סופיסטיקטד, אולי תגידו אפולוגטי, כן, הפשט הוא שזה בעצם להחזיר להם כגמולם. אבל אנחנו לא רוצים שזה יעשה. איזה נקמה אנחנו רוצים? ופה יש תופעה מדהימה שהיא מהגדולות ביותר של אינטרטקסט. בירמיהו נון א', יש המון המון פסוקים שמאוד דומים לקוף למד ה' וקוף למד ז'. וקשה לראות את זה בדף הזה, לכן העברתי את זה לדף, לשקופית אחרת, כך אני כותב בספר, וזה קצת יותר רגוע. אתה לא מקבל סחחורת שאתה רואה את הדף, אפשר להתמקד על שש מקבילות. ירמיהו נון א', מקביל לירמיהו י', ירמיהו בתחילת הספר מדבר על זה, ושם הוא מדבר בירמיהו י', על עובדי עבודה זרה, בירמיהו נון א', הוא מדבר על בבל. ובבל זה עבודה זרה מובהקת. והוא אומר לבבל באותם שני פרקים האחרונים של ירמיהו, שזה העונש על בבל, ויש מה להניש אותם. כדאי לקרוא את הפרקים האלה, נכתב על זה המון חומר. לכל תיתו המון מים בשמיים, ויעל נשיאים מקצי ארץ, פרקים למטר עשה, ויוצא רוח מאוצרותיו. ארבע פסוקים בנון א' מצטטים את ירמיהו י'. זה לא ענייננו היום, לכן אני מדלג. והוא אומר על בבל, שתדעי לך בבל, אלוהי בורא השמיים, שהוא מביא ברקים ומטר, ומוציא מאוצרותיו, כי הוא בורא עולם. והוא בורא עולם, הוא ישפוט אתכם, קודש בריחו. אותו בורא עולם, מופיע בקוף למד ה', מעלה נשיאים מקצי הארץ, ברקים למטר עשה, מוצא רוח מאוצרותיו. זה אותו פסוק. כן, תחבירית זה כמובן קצת שונה. אם בירמיהו זה לעתיד, כי ירמיהו בסוף בית ראשון, ערב החורבן ועם החורבן, הוא מצפה שבו יבוא היום שבבל יענש, תהילים אומר, future is now, זה קורה עכשיו. וכל ירמיהו, נון א', נון ונות א', הציפייה שבבל אחרי 70 שנה יענש, תהילים זה מתקיים. עכשיו זה קורה. ובת בבל השדודה, מה שנמצא לבן על שחור מופיע במקרא רק פה. בירמיהו מופיעה בת בבל השדודה. אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. שם הפסוקים, כי תעלה בבל השמיים בעבודה זרה שלהם, כי תבצר מרום עוזה, מאיתי יבואו שודדים לה. נאום השם, קול זעקה מבבל ושבר גדול מארץ כסדים. כי שודד השם את בבל, ואיבד ממנה כל המון והמוג עליהם כמים רבים, ניתן שעון כולם, השם יעניש אותם. בבל השדודה זה ניסוח בפי השם בנבואת ירמיהו, שהשם יעניש אותם. ומה אומר להם ירמיהו? נוסו מבבל. ומלטו איש נפשו, אל תדמו באבונה, כי אית נקמה היא להשם, גמול הוא משלם לה. קיבה עליה על בבל שודד, ונלכדו גיבורי החיתך קשתותם, כי אל גמולות השם שלם ישלם. השם אומר, get out of בבל, זה בדיוק מה שקוף למד זין אומר, אם לא אזכרכי, אם לא אלה את ירושלים על ראש שמחתי. שני המזמורים האלה מתכתבים. מה שירמיהו אמר בנבואה, בחזון העתיד, יבוא העונש על בבל, אשר כרגע יענישו אתכם, הנה תהילים קוף למד ה' ובסמוך קוף למד זין. יש לנו פה דוגמה, אינטרטקסט, ירמיהו בתהילים. ויש לנו קונטקסט שירמיהו מצוטט גם בקוף למד ה' וגם בקוף למד זין. הוכחה כפולה ומכופלת למתודולוגיה. ואם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, זה זיכרון ולהישבע אמונים. מה הוא אומר ירמיהו? פליטים מחרב. הילכו אל תעמודו, זכרו מרחוק את השם, וירושלים תעלה על לבבכם, אתם תצאו מפה, זה פסוק נון, פסוק נון ונוסו מבבל, מלטו, זה לא רק לזכור את ירושלים, ולשיר קצת ירושלים של זהב ולהישאר בגלות, לא, זה להגיע, על להעלות את ירושלים על ראש שמחתי, אנחנו הגענו לשם בקוף למד זין, ארו עד יסוד בה, בירמיהו נאמר, כה אמר אדוני צבאות, חומות בבל הרחבה, ערער תתערער. אומר רשי, תתערער לשון חפירה, לשון ארו עד היסוד בה. יותר לא מופיע במקרא, ודאי לא כפול, ערער תתערער, ורשי, כדי להסביר את המשמעות של זה, נעזר בקוף למד זין, ארו עד יסוד בה. דהיינו, מי שאומר בקוף למד זין יותר מרשי, שמסביר את המילים, מי שאומר, זכור השם לבני אדום את יום ירושלים, האומרים, ארו עד יסוד בה, הוא מצטט את קודש בריחו. הבטחת להניש אותם, ירמיהו? עכשיו זה הזמן. ועכשיו בא השיא, בת בבל השדודה אשרי שישלם לך, שישלם לך את גמולך, אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלה. דיברנו שזה סלה, אני רוצה לראות את זה כפטרה, מה בדיוק התרחש שם, יש כל מיני עבודות, איך שתכננו את החורבן, כי בבל רחוקה ואדום שיתפה פעולה, ומשם מפטרה יצא החורבן, אבל זה דורש דיון היסטורי. תקראו את ירמיהו ותשמעו, המפץ זה כמו פטיש, תקשיבו לפטיש. ירמיהו אומר, נועת השם, מפץ אתה לי כלי מלחמה. ועכשיו שומעים 9 דפיקות של פטיש. וניפצתי בך הגויים והשחתי בך ממלכות. וניפצתי בך סוס ורוחבו, וניפצתי בך רכב ורוחבו, וניפצתי בך איש ואישה, וניפצתי בך זקן ונער, וניפצתי בך בחור ובתולה, וניפצתי בך רועה ועדרו, וניפצתי בך עיקר וצינדו, וניפצתי בך פחות וסגנים, ושילמתי לבבל ולכל יושבי כסדים, את כל רעתם אשר עשו בציון לעיניהם נאום השם. הנני אליך, הר המשחית, נאום השם. הר המשחית זה אולי פטרה, כי זה על הר גבוה. המשחית את כל הארץ, משם יצאו החיילים, ונתיתי את ידי עליך, וגלגלתיך מן הסלעים. מפטרה, ההר הגבוה, משם מהסלע הזה, טיפלו ביג טיים. וזו המליצה, של אשרי שיוחץ וניפץ את עולליך אל הסלע. מי זה אשרי? רק אחד, מי שמקיים את נבואת ירמיהו. האם זה קודש בריחו? כן. מי עושה את זה? שימו לב שכל פעם שכתוב וניפצתי, כתוב וניפצתי וך גויים, והשחתי וך. וניפצתי וכה, 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 כל הזמן וכה. יבואו העמים, אולי ישראל, אולי עמים אחרים, והם יעשו בך את המפץ. יוצא שקוף למצזיים, הוא בקשה בבחינת מה שאנחנו אומרים, בכל תפילת שחרית, עושה חדשות בעל מלחמות, מלחמה מביאה תמורות. ומה שכתוב פה זה התמורה שהיא תתרחש, והיא תתרחש בהמשך המזמורים עליהם לדבר בהמשך. אני מצטט פה את הספר של גרסיאל, שהרבה זמן לא ראיתי, אני צריך לחזור לשם. ומי זה ירמיהו? אם ירמיהו מצוטט במזמור קל"ז, זה בדיוק הדמות שמובילה את התקווה לשיבת ציון. איך מסתיים התנ״ך בדברי הימים ב' לפני הצהרת כורש? ויגל השארית מן החרב אל בבל, והיו לו לבניו עבדים, עד מלוך מלכות פרס. יבוא מלכות כורש, והוא מלכות כורש יביא את הגאולה. למה עד אז? למלאות דבר השם בפי ירמיהו, עד רצתה הארץ שבתותיה, כל ימי השמה שבתה, למלאות 70 שנה. ואז, בשנת אחת לכורש מלך פרס, לחולות דבר השם בפי ירמיהו, העיר השם את רוח קודש וידר כל מחותו, גם במכתב למור, כה אמר השם מלך פרס, כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, הודו לאל השמיים, והוא פקד עליי לבנות בית בירושלים אשר ביהודה, מי בכם מכל עמו השם אלוקיו עמו ויעל. ירמיהו והחזון לגאולת ירמיהו ולהגשמת הנבואה של ירמיהו נשמעת ממזמור קל"ז. מי שקורא יוונית יראה בתרגום השבעים, על נהרות בבל, זה המזמור, על נהרות בבל, איפה זה? ברח לי. על נהרות בבל, איפה זה? ברח לי. על נהרות בבל בתרגום השבעים לדוד מירמיום. אז השבעים שמרו את זה שזה מזמור של ירמיהו. לא ירמיהו שהיה שם, אלא מה שירמיהו ניבא. בסוף החורבן הקשה בעל נהרות בבל יבוא היום שנצא משם. נזכור את הגלות ואת הבכי, נשבע אמונים, והשם יעשה משפט ויקיים את הווניפצתי וניפצתי. כן, אותו משפט שהשם דיבר עליו, אולי כמשל לאדום של סלע, זה הגשמה, ויבוא היום שיהיה תיקון בעולם ומשפט, ומה שיקרה בהמשך רבותיי, על זה נדבר בפעם הבא. האם יש הערות ושאלות להסביר את זה? על כורש דיברנו. זה היה קצת הרבה, ואולי קצת יצירתי מדי, ואני חושב שהפתרון הזה פתר לי גם קונטקסט, גם אינטרטקסט עם ספרים אחרים, הוא פתר לי את הבעיה הנוראית המוסרית, אני רוצה את משפט השם בסלע פטרה, אדום שהיו הנציגים, זה כמו הנאצים עשו את מה שעשו במזרח אירופה, אבל לא כל השומרים באושוויץ היו גרמנים, הם נעזרו בקולבורציה המקומית, וזה אדום, והם נקראים סלע, והשם ישלם להם כגמולם, כלשון ירמיהו, שם, וזה הסלע. והעוללים, אמנם הם הרגו לנו את העוללים, ממש, איכה, אבל אנחנו נחזיר להם לבת ציון ולבת בבל, אנחנו נחזיר להם לכל מי שיוצא משם. ממילא זה פתרון מוסרי מדהים, שפותר בעיה של ממש, הוא פותר את הרצף של המזמורים, כי חשבתי שזה נגמר פה בארץ ישראל, ועכשיו בא על זה, אני רוצה לדבר שבוע הבא, אבל אני לא יכול להתאפק להגיד את זה. אם זכינו לשיבת ציון, וזה ממש יושב בדור שלנו, וההורים שלי זכו לצאת מהחורבן ומסופות האש, ואנחנו פה זוכים להיבנות, יש לנו מחויבות גדולה מאוד להיסטוריה, ליהודים בתפוצות, על נהרות בבל, never forget, ויש לנו מחויבות גדולה מאוד למלכי אומות העולם, יודוך השם כל מלכי הארץ, וזה יפורש כל כך יפה בקריאה הקשרית במזמורים הבאים. סליחה שהערכתי, האם יש הערות?
תודה רבה.
בני, who was the first person who identified in Al Naharot Bavel Sela with Petra? Who was the first person who made that identification?
I have to check. It's one of the German scholars. The German, they were very, very eager to travel excavations. When he, als er erst kam, haben Monsi fort. Sela, ni achapes bli neder, kize zot, zot heran na frika.
That's an amazing, it's an amazing connection.
זה פשוט מדהים, וסלע זה היסטוריה. זה היה ההדקוורטר בברלין, פטרה. ואת זה צריכים לשבור. על זה אין רחמנות.
בני, רב בני, will you go so far with בנו יעקב's שם and the פו? He, with Moshe, had put a mental thing on them that they were already Po and Shum. But in our Mizmor, are you willing to flip that also, or just to keep it as Shum?
So Shum, we are in Eretz Yisrael. Anachnu sharim et sof Mizmor kuf lamedvar, shebenachala Yisrael avdo, shebeshifleinu zachar lanu, vayifrekeinu mitzareinu po. יבוא דוד המלך בזכות זיכרון העבר ויציל אותנו. אבל אנחנו פה בארץ ישראל, ועכשיו אנחנו צריכים לדבר על זה, זה דורש המון הסבר. דוד המלך, שהוא, he is one of the Israeli guys, הוא מירושלים, הוא הנציג של, הוא הגיבור, גיבור התרבות של ירושלים. אנחנו בירושלים, שם היינו. אני עכשיו אשלח מישהו לשם, שיודע לגאול ברוח של דוד המלך את אומות העולם, את יהודי התפוצות, ברוחו של דוד המלך, ולהחזיר אותם לעבודת השם. המלמד ידי לקרב. אנחנו נקרא את המזמורים קוף למת חט ואילך, ונראה שזה בספיריט של דוד מימי בית ראשון, שיוצא לשם. ותקראו קוף למת חט, אני לא רוצה להאריך. כי שם, גם כי אלך בקרב צרה, תציל אותי, תחייני, על אף אויביי. זה יוצא פילפלוים, ואני רוצה להגיד, מעבר לזה שהגרמנים דיברו על זה קצת, אני לא ראיתי בכתיבה שלהם את היופי הקיומי של המזמורים האלה. לא ראיתי, כי הם צריכים להיות מדעיים ויבש, והם עושים את זה עשר. אבל כשאני חושב היום על השליחות של עם ישראל, במלחמה הנוראית, וזוכים את על נערות בבל, והנוער יוצא לגרמניה, ויש חיילים ומפקדים ואלופים שצריכים לראות על נערות בבל מה שעשו להם, והם חוזרים לצבא, never again. זה כל כך מתאים לדור שלנו שכבר אין מילים. אני התלהבתי מהפרשנות של ספר תהילים ומהרצף מהסיפור, אבל לראות את המסרים האלה כבר אין למילים, נגמר לי המילון. אבל את מבינה רות, נכון? שמח שמישהו מבין אותי.
תודה.
תודה רבה הרבני. אני הייתי גם מצרף את זה מה שקורה עכשיו, בעזה מה שהם עשו. הם גם חלק מכל זה, וזה לא פשוט לחשוב מה לעשות.
עכשיו יבוא מזמור קוף מנדלת. הצייני והצילני מיד בני בני בניך. תקראו עכשיו את הרצף, אתם תקראו לבד, אל תסמכו עליי, אני גורנש. תקראו את המזמורים ברצף. כשקוף מנדלת אומר, המלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה, קוף מנדלת. ודוד המלך אומר, הנותן תשועה למלאכים. הוא לא בא ללחם ולנצח. הוא רוצה תשועת המלאכים. אשרי עם שככה לא. ופצייני והצילני מיד בני נחר. זה מזכיר את אושוויץ מה שהיה, לפחות בזה רמפים, תזכורת יותר מדי יפה, יותר מדי חזקה, לא יפה. אז מיד בני נחר, זה כי היינו על אדמת נחר. והמקבילה הלשונית היא דז'ה וו היסטורי. מי שרואה פצייני והצילני מיד בני נחר, אנחנו יודעים מה זה להיות על אדמת נחר, בבבל. והדברים מתחברים הפלא ופלא. תודה רבה לכם, תסלחו לי שהערכתי.
The B'nai Nechar are the Jews who sadly don't recognize the difference between Sham and Po today.
That is a masterpiece from Beno Yaakov. אני הוספתי קצת בנו יעקב על מילה אחת קטנה, לא על 150 מזמורים, מילה אחת כזאת קטנטונת. וואו, איזה תובנות. תודה רבה לכם, בשורות טובות, וישועות ונחמות לכולם.
Thank you, Benny.
תודה רבה, תודה על ההשתתפות.